שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר על נושא שיביא לנו קצת חיוך לפנים בתוך החיים המסובכים שיש לנו כאן בישראל וקשיי היום יום. רוצים לדבר על נתינה ומעשים טובים, אין משהו יותר ישראלי מזה. תהיו איתנו יעל, בואי תפתחי בבקשה.
נתינה ומעשים טובים, יש לנו עם שיש בו הרבה מאוד עמותות. יש לנו עם שיש בו הרבה מאוד גמחים. זה עם שבעצם הבסיס שלו, הבסיס הערכי שלו מבוסס על נתינה ועל מעשים טובים, ונרצה להבין יותר לעומק היום את נושא הנתינה ואת נושא המעשים הטובים. כשאנחנו נתחיל בשאלה מה מיוחד בפעולת הנתינה.
אולי עוד לפני השאלה הזאת, יש פה ציטוט יפה מחז"ל שאומר ככה, המדליק נר מנר, זה נהנה וזה אינו חסר. אני אתרגם אותו לצופים שאולי לא שמעו אותו. המדליק נר מנר, זה נהנה ולא חסר. זאת אומרת, אם יש לי נר דולק, ואני מדליק איתו נר נוסף, עשיתי פעולה שבה עוד מישהו קיבל אור, ושום דבר לא חסר ממני. והם נותנים את זה כמוטו, שמתאר את התהליך הזה של נתינה מאדם אחד לחברו. ושוב, השאלה הראשונה היא,
מה מיוחד בפעולת הנתינה?
בפעולת הנתינה יש דבר מאוד מיוחד שאין באף פעולה אחרת. שאנחנו יכולים למסור מצב רוח טוב, הרגשת אהבה, חום, ובאמת אין הראשון חסר. שהאדם שמפזר את החום ואהבה לאחרים, הוא בעצמו לא שמרוקן את עצמו מזה, אלא דווקא עוד ועוד ועוד מקבל את זה כאילו מאיזשהו מקור אינסופי של חום ואהבה. ולכן פעולת הנתינה היא פעולה שאפשר להרבות אותה, ממש להגדיל אותה לאינסוף כיוונים, חלקים, אנשים, פעולות. וזה כאילו אנחנו כל הזמן שואפים מאיזשהו מקור אינסופי של כוח ואהבה.
איזה קשר נוצר בין שני אנשים בזמן נתינה?
לפי הגודל ולפי היושר ולפי האופן הנתינה, לפי זה אדם זורע בתוך השני גם כן את היחס שלו, והשני כאילו מקבל ממנו כמו וירוס חיובי. וגם כן רוצה לעשות אותו דבר. אם הפעולה היא באמת כזאת, ואדם מראה לאחרים עד כמה שהוא נהנה מזה שהוא נותן, כמה שנעים לו ועד כמה שהוא יוצא מעצמו וכולו נמצא בפעולת הנתינה, אז אפילו האגואיסט ביותר הוא יקנה בו. איך זה יכול להיות כל כך שמח, כל כך מאושר, בזה שאתה נותן? זאת אומרת, נותן, אף אחד כאילו לא, 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 לא הולך לקנות בזה. אבל בפעולה עצמה, בשמחה, בשלמות, באושר שמרגיש האדם, זה שהוא מקרין לשני, הוא בזה מפרסם שנמצא ב... מצב המאושר ביותר, החופשי. ואז על ידי זה הוא יכול לחייף ממש את השני, כי אנחנו כולנו אגואיסטים וכל אחד מקנה בשני. אז הוא בזה מגיע, הוא בזה מגלה בשני קנאה חיובית.
אתה מדבר על זה שבעצם הבן אדם שנותן מרגיש איזושהי הרגשה של שמחה, איזשהו עושר, איזשהו חופש, דיברת גם על מקום, כן. של, מקום של חופש. איך הנתינה משפיעה כל כך טוב על האדם? איך...
כי זה בתנאי שהוא מרגיש חשיבות בפעולה שלו. שעל ידי זה נגיד הוא מרגיש שהוא עוזר לאנשים הנזקקים, והם מרגישים כלפיו איזה, בחזרה איזה רגש מיוחד. הוא בזה מתקן את העולם, הוא גורם לעם שלו, נגיד, למדינה שלו, שיהיו יחסים טובים. יכול להיות שיש לו פשוט כיף מזה ש, כמו שתן לחיות לחיות. כן? שמישהו מסכן, סובל ממשהו, ואז יש לו בצורה טבעית, אגואיסטית, הוא ודאי. אבל רחמנות כזאת על בני אדם או על החיות, ואז הוא עושה את זה. יש אנשים, אנחנו רואים, יוצאים אלפים לרחובות כדי לא לשחוט את הפרות, כי זה, אנחנו בזה ממש גורמים להם צער, ואיך האדם שהוא יותר חזק שולט על מין יותר חלש וכן הלאה.
זה משהו שמיוחד, הזכרת כאן בעלי חיים, זה משהו שמיוחד רק לאדם?
מה זה זה?
יכולת הנתינה, תכונת הנתונה, פעולת הנתינה, שגם אצל בעלי חיים זה קיים.
בעלי חיים זה קיים בצורה מיוחדת, אינסטינקטיבית. אנחנו רואים שזה קיים, שנגיד תינוקות שפתאום נופלים לידיים של הקופים או כלבים, אז הם גודלים שם. וכאילו כלבה גדולה נותנת לו גם כן את החלב שלה, ויש כאלה מקרים, אבל זה שוב, זה מפני שבדרגת חי הדברים האלה הם קיימים כלפי הצעירים, כלפי הקטנים, כלפי החלשים במשהו. אבל אצל אדם הוא אדם סובל יותר וחכם יותר, ולכן כוח הסבל כפול השכל מגדיל לו את הסבל, ואז הוא מקרין אותו על עצמו, על אחרים, ומתחיל להשתתף בצער הזולת, ואז הוא רוצה לנקות את עצמו מצער הזה, וזה מביא אותו בעצם לפעולות כאלו שהוא גורם טוב לשני, חסד לשני. וזה בדרך כלל קורה מפני שיש בו בתוך אדם רצון להפסיק להצטער. זאת אומרת, הוא מוכן אפילו לצאת לכל מיני הפגנות ולהרוג אנשים, ולא חשוב מה שיקרה, רק לעשות חסד במה שהוא חושב שזה נכון, מפני שזה גורם לו איסורים.
אמרת משפט, לנקות את עצמו מצער הזולת.
כן.
מה הכוונה? מה
הפעולה? כי יש כאלו אנשים שלא יכולים לסבול שישנם אנשים חולים. יש אנשים כאלו שלא יכולים לסבול שיש תינוקות מוכות. נשים מוכות.
זה נכנס לתוך.
זה נכנס, כן, זה ככה, ככה אדם מתרשם מסבל של הזולת. ואז הוא, מפני שהוא סובל, משתתף באותו סבל, ואפילו יותר ממה שסובל אותו אדם, המוכה נגיד או משהו, ואז הוא מוכן לעשות הכל כדי להתפטר מהסבל הזה. ואז, בצורה אגואיסטית, כדי להתפטר מהסבל הזה, הוא מוכן לגרום סבל עוד יותר גדול למישהו, רק כדי לסדר את כך שיפסיק להרגיש את הצער שלו. לכן אנחנו צריכים להבין שכל אלו האופנים של הפעולות, עד כמה שהן נראות יפות, טובות, מועילות, והם באמת מתגאים בהם, אבל הם כולם ברגע אגואיסטי. כי אם אנחנו נגיד נרגיע את האדם שלא ירגיש בפעולות האלה שהוא רואה בעולם צער בתוך עצמו, אז ודאי שהוא כאילו לא רואה את זה, לא שומע, ולא יעשה כנגדם שום פעולה.
מה קורה כשאחד נותן לשני? מה קורה לזה שנותן, ומה קורה לזה שמקבל?
מי שנותן מרגיש את עצמו שהוא משלים את עצמו, הוא יותר גדול, יותר חזק, יותר שלם, הוא יותר גבוה מזה שהוא נותן, כלפי מי שהוא נותן, וכל האלו התוצאות הם התוצאות האלו הן שדוחפות את האדם לעשות פעולת השפעה.
ומה קורה לזה? מה קורה
וחוץ לזה? מזה, יש כאן, או שכאן משהו אחר. שיהיה טוב למדינה, שיהיה טוב לעם, שיהיה טוב לחברה, אבל הוא מרגיש בכל זאת בצורה הפנימית שלו, אישית, אמנם שהוא לא מודע לזה אולי, שהוא בזה מעלה את עצמו, משלים את עצמו, מגדיל את עצמו.
ומה קורה לזה שמקבל? מה...
זה שמקבל, יש בו גם כן ספקטרום שלם של התופעות, שקודם כל הוא מרגיש שיש מישהו שדואג לו, מחמם אותו, בזה הוא יכול להיות מרגיש שמגיע לו לקבל עזרה מהזולת, כי סך הכל נתן הרבה לאנשים, או בכלל יש לנו, אני נקרא אזרח של המדינה, אני נקרא אחד מהחברה האנושית הזאת, שחייבת לדאוג לי וכן הלאה. זאת אומרת, גם לטובה וגם לרעה, הוא יכול ככה, גם בצורה אגואיסטית, מצדיק את עצמו, ויכול להיות שאם פוערים עליו בצורה נכונה, הוא מתחיל גם כן להתבייש, שהוא מקבל את זה ולא ממשיך, ולא נותן הלאה. ויכול להיות שדווקא שבאים עליו ונותנים לו עוד ועוד, הוא מפסיק להתבייש וחושב שזה מגיע לי. למה? העובדה שהם כל הזמן באים ומספקים. וכך אנחנו בעצם בונים מבני אדם שמקבלים תאווה לקבל. שהוא כבר לא עניין של יש לו או אין לו. הוא אוהב שנותנים לו, הוא אוהב הרגשת המקבל. אספקה, זה מה שהוא אוהב. לא חשוב איזה. אפילו שלא צריך לזה.
כן, יש היום...
ויכול להיות שכאן חסרה תשומת לב, או משהו, או שהוא אוהב את ההרגשה שהוא מנצל את הזולת. שהוא, נגיד, קצת בוכה, קצת מבקש, והזולת מביא לו הכל, ואז יש לו כזאת הרגשה שהוא בזה חייב את הזולת לטפל בו.
אתה פרסת כאן הרבה מאוד, ספקטרום מאוד רחב.
זה עוד טיפה ממש מכל מה שקורה.
החל מזה שזה מחמם לי את הלב, וזה נותן לי הרגשה שדואגים לי, ובאמת איזושהי הרגשה של ביטחון, והרגשה מאוד מאוד טובה, ממלאת, ממש ממלאת את הלב. אחר כך אמרת, מגיע לי. אחר כך אמרת, איזושהי בושה שמחייבת אותי להמשיך ולהעביר את זה, לעשות מעשים טובים גם לאחרים. עד לאיזושהי תאוותנות שנוצרת, שבאמת, של איזשהו, אני אוהב, אפילו עד כדי אוהב לנסל את האחרים, שיתנו לי, אני נמצא פה, רק תיתנו לי כל היום את כל מה, את כל מה שאפשר. במה זה תלוי, התגובה של הבן אדם? במינון,
אני,
באדם עצמו, בנותן, במה?
אני לא נכנס לזה.
אוקיי.
ולא יותר מזה, טוב שאת אמרת לי, את כאן ולא okay. יותר, כי אפשר להמשיך את זה עוד ימים שלמים.
אוקיי.
Okay. יש כאן פסיכולוגיה מאוד עמוקה, ואני אומר שהיא ממש ללא גבול. היחסים בין בני אדם, אפילו במישור הגשמי שלנו. אבל אני מחלק את היחסים בין בני אדם לשני רמות. מישורים. רמה אחת שמישהו נותן הוא אגואיסט ומישהו מקבל הוא האגואיסט, שניהם בחיים שלנו מהעולם שלנו. ואז כל אחד מספק לשני כל מיני רגשות. על ידי חפצים, על ידי כל מיני פעולות, זה לא חשוב, כן? אבל בזה בעצם הכל נגמר. ואז אני אמרתי שיש בזה ים של כל מיני צורות, גם בכוונות, גם בפעולות, גם בתגובות מכל אחד על השני, ופעולה ותגובה וכוונה הראשונה, ותגובה שלה, ומשנית, ושלישית, וכן הלאה וכן הלאה. וזה גם מהאדם, גם כלפי הארגון, ומי הארגון לאדם וכן הלאה, זה הרבה מאוד דברים. גם כן אפשר להכניס כאן עניין של הגמחים, שיש לנו הרבה בארץ ישראל ובכלל נהוג בחברה של יהודים, שזה גמילות חסדים, שזה אני עושה בגלל שהבורא כביכול מחייב אותי, יהיה לי בזה עולם הזה, עולם הבא, כדאי לעזור לי, כדאי לי לטפל בחולים, אז אני לא יכול, זאת אומרת, לצרף לזה גם כן עניין של אמונה ושכר בעולם הזה, בעולם הבא, לי, לילדים, בקיצור, יש כאן הרבה מאוד דברים שאפשר עוד ועוד ועוד לספר על זה, אבל שוב אני אומר, זה הכל בגלל האגו של אחד כלפי האגו של השני. זהו. ויש נתינה ומעשים טובים שעל זה מדברים כבר ברמה יותר גבוהה. זה ללא חזרה לעצמי. ללא שכר, ללא תשלום, שכאן כבר ישנה הבעיה, אז בשביל מה אני עושה את זה? נו, נגיד שאני עושה את זה פשוט כי אני רוצה שזה יצא למישהו טוב. אבל אנחנו, כשחוקרים טבע האדם, אנחנו יודעים שאנחנו בנויים מחומר, וחומר הזה הוא דורש אנרגיה לכל פעולה. גם כשאני עכשיו עושה ככה ביד, היד דורש חומר דלק. ואם אני נותן משהו למישהו ללא חזרה אליי, אז אני פתאום מגלה שאני לא יכול לעשות תנועה כזאת, שאין לי בחזרה שום אנרגיה, חומר דלק, שום סיפוק, שום מילוי. ולכן, כשאנחנו חוקרים לעומק הטבע שלנו, אנחנו רואים שאדם לא מסוגל לתת לשני, שפשוט אני מוציא מעצמי ומוסר לזולת. אין דבר כזה שאני אעשה את הפעולה עצמה, להמשיך ממני ולזולת, אני צריך לעשות פעולה שהיא דורשת כך וכך אנרגיה. ואת האנרגיה הזאת, מאיפה אני אקח?
מאיפה?
אין לי ממה. אם זה ללא שום פיצוי.
זאת אומרת שזה תמיד?
חייב להיות, זה הטבע שלנו. אנחנו לא אשמים. אלא כך אנחנו חיים, אנחנו נמצאים בחומר, שעל כל פרט צריך להיות קוונט של אור, של אנרגיה קטנה, של חלקיק אטום, לא חשוב מה. חייבים להסתובב אטומים, מולקולות, אצלי בגוף, וחייבים הם אנרגיה כדי לעשות פעולות מיוחדות.
איזשהו מנוע שיזיז...
כן, 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 כן. ולכן, אנחנו מגיעים למצב שכל הפעולות שלנו, הן צריכות פיצוי. כן? זהו. זאת אומרת, מה שאדם עושה, לא חשוב איך הוא עושה, ובאיזה צורה הוא עושה משהו, זה הכל חייב להיות עם התשלום. ולכן אנחנו, שמדברים על כל מיני פעולות השפעה, נתינה, שאנחנו מפזרים חום, יחס, או איזה חפצים, כן? אנחנו צריכים לדאוג, קודם כל, אם אנחנו חוקרים, או אם אנחנו רוצים לסדר כאלה פעולות, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מכסים אותם. משלימים, משלמים אותם. אחרת הם לא יוכלו להתקיים. זאת אומרת, בצורה, בוא נגיד, פשוטה, עניינית ואולי קצת גסה, אין פעולות נתינה. אין פעולות נתינה. תמיד אדם חייב לקבל פיצוי, אחרת הוא לא מסוגל אפילו מלכתחילה לעשות משהו. לפעמים אנחנו עושים איזה פעולת הנתינה, ומצפים שיבוא לנו איזה שכר עבור זה, ושכר הוא לא מגיע בדיוק לפי מה שאני אומר, ואני מתחרט על כל הפעולה הזאת נתינה, ומקלל את הפעולה ואת עצמי ואת מי שקיבל ממני משהו וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים שדברים האלה הם צריכים חשבון ודיוק. לכן, מעשים טובים הם לא יכולים להיות במישור העולם הזה. זה טוב שיש בכל החברה שלנו, בין כל השקרים שאנחנו קיימים, גם הדברים האלה קיימים. אבל בעצם אנחנו צריכים להגיע לפעולות, אולי זה אפשרי, שאנחנו נותנים, ממש נותנים ללא שום חזרה לעצמי. איך אפשר? אם אנחנו דיברנו עכשיו שחומר שלנו הוא לא מסוגל, כן? אז איך אפשר זאת לעשות? זאת אפשר לעשות אם אנחנו מתקשרים למקור כוח העליון. אבל מתקשרים ממש. שמקבלים ממנו אנרגיה.
ממי?
מכוח העליון, מהבורא.
מי זה הכוח העליון?
זה כוח המיוחד שקיים בטבע, כוח נתינה, כוח השפעה, שנקרא אור העליון, או נקרא מאור המחזיר למוטף, שהוא נותן כוח לעשות פעולות, שאני פועל ולא מצפה בחזרה שום תגמול.
אני כחילונית למשל, איך אני מתחברת לכוח הזה?
זה לא חשוב, חילוני או דתי. זה לא חשוב. העיקר שאני רוצה לעשות פעולת הנתינה.
הרצון הוא מה שמשנה?
הרצון שלי הוא קובע, ואז ישנה שיטה איך אני מגיע לכזה חיסרון, רצון, שאני באמת ארצה לתת ללא שום חזרה לעצמי. בדרך כלל זה אפשר להגביר את החיסרון כזה, רצון לתת, אם אני נמצא בחברה כזאת מסוימת. ואז אם יש שם אנשים שלכולם יש כזאת נטייה, כן? אז אנחנו יכולים לחמם זה את זה, ואז כל אחד יוכל לקלוט מאחרים רצונות האלו, לתת, 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 אבל איך לתת? אם זה באמת אני רוצה לתת, מה שנקרא באהבה, זאת אומרת לי לא שום חזרה לעצמי, זה נקרא באהבה, זה אפשר רק אם אנחנו נעשה ואהבת לרעך כמוך, כי לעצמי שאני נותן לעצמי כביכול, אז אין לי שום בעיה לתת לעצמי, זה לא נקרא נתינה אפילו, כן? אז אם אני מתקשר לזולת כמו שזה הוא ואני עינו אח, אותו דבר, אז יוצא שנגיד אני יוכל לתת לו כאילו שאני נותן לעצמי. האפשרי? דווקא אנחנו עכשיו יכולים יותר להבין את התנאי ואהבת לרעך כמוך, שתוכל לתת לזולת כמו שאתה נותן לעצמך. הייתכן?
אמרת שלא לפני כמה דקות.
אז אם אני רוצה בצורה כזאת להיות בנתינה, ללא שום שכר לעצמי בחזרה, אלא לראות שהשני הוא אני ממש, כי איש אחד בלב אחד, בגוף אחד, ממש ככה, כן? נו נגיד כמו אמא ותינוק, שזה ממש כך, כן? זהו. אז, אני יוכל, בתנאי הזה, אני יוכל פתאום להרגיש שיש לי מקור האנרגיה, העליון, שהוא גם כן נמצא בינינו, ואני יוכל על ידו להשפיע ממני לזולת, שזולת זה כבר כמוני. הוא כבר, אני והוא מתחילים להיות כאחד, ואותו מקור, הכוח גם כן בינינו, ואנחנו הופכים להיות לאחד. זאת, אי אפשר להגיד לזה שזה כבר נתינה, כי הפכנו להיות ממש לאחד. ולמצב כזה צריכים להגיע. זאת אומרת, כל הפעולות הנתינה ומעשים טובים שאנחנו גומרים בעולם הזה, זה כדי להביא אותנו למצב שאנחנו לא גורמים בזה שום פעולות טובות, ושום נתינה טובה אין לנו. אלה שאנחנו צריכים לפתח בנו פעולות מיוחדות של אהבת הזולת, כמו שלעצמנו, וזו צורה אגואיסטית כאילו, לאהוב את הזולת כמוך, זאת אומרת, תבדוק עד כמה שאתה אוהב את עצמך, אבל תגיע גם בצורה כזאת לאהבת הזולת, כדי לתת לו, למלות אותו, כמו את עצמך, זאת אומרת, תרגיש שאתם נמצאים יחד, אתה בזה לא מאפר את החוק החומר, כן? שאתה רואה שהשני הוא ואתה זה אותו גוף, אותו דבר, וגם בזה אתה מקבל אין סוף יכולות, אנרגיה, רצון, דחף, להשפיע על הזולת. וזה בעצם נקרא שהגענו למעשים טובים אמיתיים.
בלבלת אותי קצת, רק ככה,
כן,
קצרה,
כן, כן,
כי אנחנו בסוף.
אני, אבל בחזרה, בכוונה רציתי להכניס את זה לאיזה, נו, לצילום אחד.
אז מעשה טוב אמיתי הוא?
ואהבת לך כמוך קודם, ואז אתה עושה טוב. בלי אהבה, אין מעשה טוב. תמיד זה ניצול, אז הולד באיזושהי צורה. אבל גם זה טוב בעולם שלנו. אתה יודע, נו, גם להכיל את האנשים, לבוא לרפות אותם וכן הלאה, גם כן. עד רבה, שכולם יתעסקו בזה. אבל בסופו של דבר יגלו שזה הכל אגואיסטי ולא מביא לתועלת, אלא רק למילוי של אלו אנשים שעוסקים בזה, ולכן יצטרכו כולם להגיע למעשים טובים אמיתיים.
שעוד פעם מה הם לסיכום? מעשים טובים אמיתיים הם?
שהם קודם כל אומרים לאהוב את הזולת, ו... במידת אהבה, אתה תוכל להשפיע לו באמת.
תודה רבה, רב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב. חיים חדשים, להתראות.